מה שלומכן, הכיתה הכי יפה בארץ ובעולם? הערב, ג' תמוז, או בשפתם של חב"ד, ג' תמוז, שזה מילה אחת. ועכשיו תקשיבו, ניסינו הכל, נכון? ניסינו להיות ליטאים, לא עבד. ניסינו ברסלב, אנחנו מנסות הערב את חב"ד. אז אחד המנהגים בג' בתמוז של החסידים, אנחנו הולכות עכשיו להתחבד הערב, אחד המנהגים זה להדליק נר לכבוד הרבי מלובביץ', לכבוד ההילולה הערב. 30 שנה להילולה של הרבי מלובביץ', אנחנו ננסה קצת לעמוד על הסגולות של מנהיג הענק הזה, והערב זה הערב לבקש בו מנהיגות. אני רוצה להיות מנהיגה בתחום שלי. עכשיו שימו לב, מה קורה למנהיגים בעולם? כאוס, כאוס, ואני לא אדבר על המדינה שלנו. תראו מה קורה בצרפת, ההנהגה מתחרגלת. מה קורה בלונדון? הכל משתנה. מה קורה בארצות הברית? איך אמרתי לילדות שלי? בנות, כשאימא תרדם על הבמה, אני מבקשת מכן, אל תיתנו לביזיון הזה להמשיך. אני נוסעת לארצות הברית. נכון, אני מגיעה, כן, לארצות הברית עוד שבועיים. בעזרת השם, כן, ביידן זקוק לי, הוא נרדם
בהחלט.
קוראים לזה, פעם ראשונה שאני מבינה, למה קוראים לזה מסע התעוררות. אנחנו הולכים לעורר את אמריקה. בקיצור, הרבי, אנחנו נלמד איך האיש הזה ידע להפוך כל מי שנמצא סביבו למנהיג. איך היה אומר הרבי יונתן זקס, שהכיר אותו והכיר לו טובה, יש רבנים שיש להם תלמידים, ויש רבנים ורבניות שכל תלמיד שלהם הפך להיות מנהיג. אז היום אנחנו לומדים איך בעצם נפרדים ממנהיג, אבל לא נפרדים מהמנהיגות שלו. אנחנו בפרשת חוקת שנקרא השבת שלושה מנהיגים ענקיים, שלושת מנהיגי העם הזה, שזה משה רבנו, אהרון הכהן ומרים הנביאה, שלושתם מסתלקים בשבת הזאת. משה רבנו מכה בסלע במקום לדבר אליו, והוא מתבשר שהוא ימות במדבר ולא ייכנס לארץ. אהרון הכהן מת בהור ההר. מרים הנביאה מתה במדבר צין, ולא היה מים לעדה, מפני שהאישה הזו הייתה אחראית על הבאר. אבל איך אומר הרב שמשון רפאל הירש? מה שהנחילו לנו בהנהגתם לא מת במותה. איך הרבי הפך כל אחד לשליח, כל אחד למנהיג? איך הוא השאיר בנו חוסן? בנות, חוסן זאת היכולת להסתדר אחרי שהמנהיג לא נמצא כאן. הוא השאיר בנו איזשהו חוסן. חוסן זאת היכולת לקחת את המצב הרע עצמו ולהשתמש בו ככוח עבורנו. למשל, בפרשת השבוע אנחנו רואים את החיסון המדהים הזה. כשיש נחשים, שרפים, שאוכלים את בני ישראל, מה התרופה? משה רבנו עושה נחש נחושת, עד היום זה סמל הרפואה, הנחש, וכשהם מביטים אל הנחש למעלה, הם נרפאים. אנחנו נדבר בעזרת השם על התופעה הזו. איך יכול להיות שמהנחש שממית, הופכים את זה לנחש מחיה? ליכולת לקחת את התקופה הכי רעה בחיים שלך ולהפוך אותה למשהו ששינע אותך לטוב. קוראים מנהיגות, קוראים חוסן מהמם, וזה מה שהעם קיבל. ולמרות שנראה לכם שעברנו את התשעה חודשים הכי מגעילים שיכולים להיות, זאת הייתה שנת חוסן שאין כדוגמתה. אני רוצה לדבר על החיסון הראשון אי פעם בהיסטוריה. החיסון הראשון אי פעם היה כשהאימהות שלנו, שרה ורחל ולאה, הכניסו למערכת הדם הכי פרטית שלהם, נוגדנית אחת, הכניסו צרה לביתן, הכניסו אישה נוספת לבעל שלהם כשלא היה להן ילד, והם אמרו אולי ייבנה ממנה, אולי המערכת החיסונית שלי, מערכת הפוריות וההולדה שלי תתעורר ותעבוד מדהים דווקא מכוח הצער שידעתי. אני בטוחה שאתן רואות את זה כל השנה. זאת יכולת שצדיקים השאירו בנו. קוראים לזה בחסידות. ברוכות הבאות, בואו תיכנסו, אנחנו חבדניקיות היום. קוראים לזה בחסידות התהפכה. מה זה התהפכה? לקחת את הדבר שנראה לך כמו אויב נורא ולהפוך אותו למשהו מחסן, למשהו לטובתך. כך למשל, כשהלאומיות שלנו כל כך הותקפה בשנה הזו, פתאום הלאומיות שלנו קיבלה הגדרה. כך כשהיינו כל כך חלשים, אימאלה, בשמחת תורה והגבורה שלנו התגרו אותה, ככה הפכנו להיות גיבורים בשנה הזו, כמו שלא היינו פעם. ככה בשיגאון והטרלול שאנחנו עוברים 9 חודשים, נולד בנו ההמנון, אני משוגע, אני משוגע. בואו ניקח את השיגאון ואת הטרלול ונעשה ממנו משהו לטובתנו. עכשיו שבעטו בנו ככה, מחוץ למקום ולזמן שלנו, אנחנו מקבלות פרספקטיבה של מנהיגות ושל מנהיגים. היום נלמד להיות מנהיגה. היום ערב מאוד גדול בג' בתמוז. יהושע בן נון רוצה לסיים את המלחמה, ואין זמן, אין זמן, והשבויים והשבויות נענקים. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני צריך עכשיו זמן, תחכה לי. ובג' בתמוז הוא אומר, שמש וגבעון דום, וירח בעמק איילון, שכל מערכות הטבע יעמדו רגע, כי יש איזו שבויה שלא ראתה שמש, אני צריך להוציא אותה עכשיו, ושהזמן לא יהיה נגדה, ושהיא לא תמות חס וחלילה, עד שנגיע אליה, אל תבכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. כל מי שצריכה יותר זמן, ופוחדת שלא יהיה לה זמן ללדת, ולא יהיה לה זמן יותר להתחתן, ולא יהיה לה זמן יותר לממש את עצמה, תבקשי עכשיו ריבונו של עולם, תעצור את הזמן עבורי. אני לא יכולה שהשמש תעבור עליי. תעצור הכל. אני רוצה לעלות. אני רוצה לעלות. איך הוא שר שמואל הנהדר הזה? אז אמר, אוקיי, אחד ממנהגי. אמרתי לכם, אנחנו נסות להיות חבדניקיות, אולי זה יעזור. אז אנחנו, אחד ממנהגי ג' תמוז, להדליק נר לנשמת הצדיק, רבי מנחם מנדל שניאוסון. בן חנה נודניקית. תמיד יוסיפו לכם החבדניקים משהו שלא אמרתם נכון, את צודקת. אז ככה, יאללה. בואו נתחיל ללכת לאורו, ולפני כן אני רוצה לשאול אתכם מה עולה לכם בראש כשאני אומרת הרבי מלובביץ'. יאללה. איך?
דולר.
דולר. נורא מצער אותי, זה מאוד יפה. תכף נדבר על זה. איך?
משיח.
משיח. עיניים שלו הכחולות.
אהבת ישראל.
שליחות. איך?
ענווה.
אגרות קודש.
ענווה.
ענווה. את ראית אותו.
מה זה? הברכה
של בני. יא, נכון, נכון.
ושיעור פרשת השבוע.
יא, יא.
והעיניים שלי ישר נכנסו בי, ואני חשבתי שהגוף שלי קופל. אבל הוא דיבר איתי אחרי זה.
מתרחשים פה כל מיני דברים לא צנועים, אז אני לא אומרת את זה לקהל שלנו בחוץ לארץ. כן. וואו. אנחנו נדבר על זה היום. היום נדבר על זה, בעזרת השם. אני רוצה שנדבר על מנהיגים ומנהיגות, כי כל כך הרבה קמו לנו השנה, כל כך הרבה, והתכונה הראשונה שלך כמנהיגה חייבת להיות שלא היה לך מושג שגלומה בתוכך מנהיגה. מנהיגים עשו תנועות מאוד קטנות, התנהגויות מאוד קטנות, והם לא חלמו שההתנהגות תנהיג כל כך הרבה אנשים. למשל, לרבי מלובביץ' הייתה התנועה הזאת, אתם מכירים אותה? תמשיכו, תלכו הלאה, לא יודעת מה זה אומר. אתם רואים את החסידים שלו, עושים אותו דבר בדיוק. אני פוגשת להבדיל מלא ימימות כשאני מסתובבת בכל מיני מקומות. אתה לא יודע שהתנהגויות מאוד קטנות שלך הפכו אותך למנהיג. איך אומרת איריס חיים? אני לא ידעתי שכל הכוחות האלה נמצאים בי. את לא מבינה איך התנהגות שלך כאימא, כבת זוג, כבחורה, היא משפיעה על העולם בצורה שלא חלמת. הבוקר הייתה לי הרצאה למורים ולמורות של רשת עמית. סיפרתי להם שהייתי בשבעה של ליאורה ארגמני, ואצל האבא המדהים הזה ואצל נועה ארגמני שיושבים עליה שבעה. והאבא, ברוכות הבאות, ברוכות הבאות. והאבא של נועה ארגמני היה מוכה יגון. ישב מוכה יגון בכיסאו ואמר, ברוכה הבאה. האבא של נועה ארגמני ישב מוכה יגון בכיסאו ואמר, עד שבא הזאת, הלכה הזאת. ואמרתי לו, אני רוצה לספר לך סיפור, מר ארגמני. אני רוצה לספר לך על אישה שאף אחד בעולם לא הכיר. אישה אנונימית. באה מסין והתגיירה. ואין לה כאן אף אחד שבאמת מכיר אותה. חוץ מבעלה וחוץ מהבת שהיא יולדת. ואז היא חולה במחלה קשה שהולכת ומחלה אותה. האישה הזו אמורה להתפייד מהעולם כמו אוויר. היא לא חלמה שכל עם ישראל יעלה לרגל בשכונה צפונית בבאר שבע להצדיע לאמא הענקית הזאת ליאורה, שבסך הכל הייתה אימא וגררה את עצמה בכיסא הגלגלים שלה לכיכר החטופים והצטלמה כל עוד היא אכלה, כל עוד היה לה צלם אנוש ודיברה בכל שפה שרק אפשר להקשיב לה ואמרה, הבת שלי, הבת שלי. תיארת לך שאתה נשוי למנהיגה? הוא אמר לי, לא. אין לנו מושג איך התנהגויות שלנו מנהיגות אנשים. ואז הגיע לשבעה המחנך של נועה ארגמני מהתיכון שהיא למדה בו. ונועה ארגמני סיפרה לו שכשהיא הייתה בתיכון היא שנאה את הלימודי קודש ואת התפילות, ורק חיכתה שזה יעבור ומלמלה את מה שצריך. ובשבי פתאום היא מוצאת את עצמה מנסה לגרד פסוקים, לגרד תפילות, לגרד פרקי תהילים ולהגיד אותם ולדקלם אותם ולדקלם אותם. מאיפה? מאיזה תהום נשייה של תת מודע. היא לא חשבה שהמילים האלה ינהיגו אותה באיזשהו שלב בחיים שלה. אנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו את מרים הנביאה, שאין לה מושג שהיא מנהיגה, אין לה מושג. היא אישה ששמחה לצאת ממצרים, ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, עושות את התנועה שלה ולוקחות תופים. או כשהיא אומרת לאבא שלה, אבא, אתה לא יכול להתגרש מאמא, אפילו שזורקים את כל הבנים ליאור, והוא מתחתן שוב עם אמא שלה, עמדו כל הגברים בעם ישראל והחזירו נשיהם אחרי שהם התגרשו ממנה. כי היא כזאת מנהיגה. אין תנועה שלך שלא מנהיגה את האנשים שנמצאים סביבך. וכשהרבי דוחף ככה בכוח את 12 הפסוקים שהוא מתעקש שכל ילד יהודי ידע, 12 פסוקים שבעיקר הולכים להגיד את זה בשבת בשביל הקרטיב, השלוק שנחתך לשניים, הוא יודע שיום אחד, ולא משנה באיזה שבי תהיי, איזשהו פסוק שכוח יעלה בך, כי מישהו הנהיג אותך להגיד אותו. את מנהיגה, אין לך מושג איזו מנהיגה את. הרב יונתן זקס מספר כל כך יפה. ניגשתי, הוא למד פילוסופיה באוניברסיטה בקיימברידג', והוא לא ידע מה לעשות, להיות עורך דין, כי הוא למד גם משפטים, להיות פרופסור לפילוסופיה. ניגשתי ל-770 איסטרן פארקווי, אמרתי לחסיד הראשון שפגשתי, אני רוצה לדבר עם הרבי בבקשה. הוא התגלגל מצחוק, אתה יודע כמה אלפי אנשים מחכים לפגוש את הרבי? שכח מזה. לאחר כמה שבועות צלצל הטלפון והרבי אמר תגיע. לא היה לי כסף באותם ימים, השתמשתי בתחבורה הציבורית, נסעתי באוטובוס מלוס אנג'לס לניו יורק 72 שעות רצופות. וואו. הגעתי לספרייה של הרבי, הצגתי לפניו את שאלותיי הפילוסופיות והאינטלקטואליות, ואז הוא ביצע חילופי תפקידים והתחיל לשאול אותי שאלות. כמה סטודנטים יהודים יש בקיימברידג'? כמה מהם מעורבים בחיים היהודיים? מה אני עושה כדי לשתף סטודנטים נוספים? לא לשם כך הגעתי לרבי, כדי להפוך לשליח. והרבי אמר לי, אתה צריך להיות רב של רבני. הרגע הזה שינה את חיי. ברגע אחד הרבי ניקה מהשולחן את הפילוסופיה, את עריכת הדין, ואמר לי, אתה תהיה רב של רבני. עמדתי שם כלומניק משום מקום. מולי היה אחד מגדולי המנהיגים של העולם היהודי שאתגר אותי לא לקבל את המצב של היהדות כמו שהוא, אלא לשנות אותו. ואחרי שזנחתי את האמביציות שלי להיות פרופסור לפילוסופיה ועורך דין, חזרתי אליהם בדיוק כשהלכתי בכיוון ההפוך. משהו מצחיק ערע, כששמעתי לרבי, כל יתר התפקידים שלי התגשמו. הפכתי להיות חבר בסגל של האוניברסיטה של קיימברידג', הייתי לפרופסור, הייתי פרקליט של כבוד והתבקשתי להרצות בפני 600 פרקליטים באותה שנה. כששמים את היהדות בראש סדר העדיפויות, לא מפסידים מאומה. ככה אומר הרב יונתן זקס, שמקשיב לו, לא יודע שגלום בו מנהיג. אני כל פעם רואה את ללי דרי, את הדס לבנשטרן, שעוד מעט נדבר עליה, את איריס חיים, שעולות לבמה ולא יודעות. איך אומרת איריס חיים? אני הייתי אחות של ההוספיס, של הרגעים האחרונים שאנשים חווים בחיים שלהם. מי חלם שתהיה לי משנה, שאני אדע מה להגיד, שאני אפגוש כל כך הרבה אנשים בעם הזה? אז הסוד הראשון, בנות, להיות מנהיגה, זה את לא יודעת, אבל את כזאת מנהיגה. ולכן, behave yourself, תתנהגי. מפני שאנשים מביטים בהתנהגויות שלך, ואת מנהיגה אותם בדיוק בדרך הזאת. ועכשיו אנחנו לומדות את שלוש התכונות המדהימות של מנהיג. שלוש התכונות המופלאות של הרבי. ואנחנו נקרא להם קבלת פנים, נשיאת פנים וראיית פנים לכאן ולכאן. אלה שלוש תכונות של מנהיגה, תזכרו אותם כל החיים שלכם, כי זה יהפוך אותך למנהיגה יחידה בתחומך. הדבר הראשון קוראים לו קבלת פנים. תחשבו, הרבי מלובביץ' הוא אינטלקטואל אדיר, ואינטלקטואלים צריכים את הזמן שלהם ללימוד. הבן אדם הזה מקבל פנים, קוראים לזה יחידות. נכנסים גם נשים, גם גברים, ליחידות אצל הרבי, ואז מה הוא עושה? הרבי מקבל את פנייך. אני רוצה ללמד אתכן מה זה קבלת פנים. כשאת יושבת מול מישהו, מספרת לו משהו מדם ליבך, והיו עשרות אלפים כאלה, והוא מקבל את הפנים שלך. אנחנו נראה מה אומר הרב שטיינזלץ בספר שלו הרבי שלי. הרבי מלובביץ' אהב לספר על האדמו"ר החמישי של חב"ד, הרבי מהרש, רבי שמואל שניאורסון, שהיה מקבל אנשים ביחידות, והשמש שלו התלונן מפני שהוא היה צריך להחליף שוב ושוב את בגדיו של הרבי במהלך היחידויות, כי בגדיו היו ספוגי זהה. כשהוא שאל את המהרש, למה אתה מזיע כל כך הרבה? הוא אמר לו, כדי שאוכל להשיב עצה נכונה לשואל, אני צריך להרגיש בצרתו ממש כמו שהוא בעצמו מרגיש, ואני מוכרח לפשוט את מלבושי ולהתלבש בלבושיו שלו. ושוב, כשאני צריך לתת לו עצה, לא אוכל לעשות כך כשאני עדיין בלבושיו, כשם שהוא בעצמו אינו יכול לתת עצה לעצמו. אז אני צריך לפשוט את לבושיו ולהתלבש שוב במלבוש הרב שלי. כך לכל שואל ושואל עליי לפשוט את בגדיי ולהחליפם לבגדיו ולחזור וללבוש את בגדיי. ומעטה, תחשוב, במשך שעה, אם אדם צריך 50 פעם להתלבש ולהתפשט, אפשר שלא להזיע. כשהוא קיבל פנים או כשהוא נתן דולר, הדולר העריך את המעבר, הרי הם עברו, הוא עמד, ואנשים עברו על פניו, ביקשו ברכה, ביקשו ברכה. הנתינה הזאת של הדולר נתנה את העיניים האלה שאת זוכרת, ופתאום הוא מקבל את פניו במין קבלת פנים כזאת, אבל כדי שהוא יוכל לעזור לו, הוא מחזיר לו את פניו ושוב לובש את פניו שלו. האם את יודעת לקבל פנים של אנשים? זאת יכולת נרכשת מדהימה, יכולת שיש למנהיגים ולמנהיגות לעשות קבלת פנים, כמו מי, אנחנו כל הזמן עם פרשת השבוע, כמו אהרון הכהן. תנו לי לקרוא לכם את הקטע על אהרון הכהן באבות דרבי נתן. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, משים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אוהב שלום, כיצד? כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגש אדם רשע ונתן לו שלום. למחרת ביקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר, אוי לי, האח אשא עיניי אחר כך ואראה את אהרון, בושתי ממנו שנתן לי שלום. אוהב שלום, זאת המילה. מהיום את מקבלת על עצמך, כשאת אומרת שלום כשמישהו נכנס הביתה. שלום, שלום, את מקבלת את פניה או מקבלת את פניו? איזה יום עבר עליה. אין דבר כזה להגיד שלום בלי פנים. הוא היה רואה אנשים ברחוב, יודע שהם פושעים, ואומר להם שלום. ואז בערב הוא היה אומר, אבל אני לא יכול לעשות את הזוועה הזו שבא לי לעשות עכשיו, מפני שמחר יראו אותי הפנים המוארות האלה, והוא הרי יקבל את פניי, והוא ידע בדיוק מה עשיתי. אני חייב להיות אדם יותר טוב. אהרון הכהן אוהב את המילה שלום. בואו נתקדם טיפה. אני קוראת קטע, תגידו לי מה קשה לכם. מפני מה בחו ישראל את אהרון 30 יום בפרשה? מפני שאהרון דן דין אמת. מעולם לא אמר לאיש סרחת, ולא לאישה סרחת. וכשהיו איש ואישה רבים, היה הולך אליה ואומר, את לא יודעת איך הוא מצטער, והיה הולך אליו ואומר, אתה לא יודע כמה היא מצטערת. מה קשה לך במה שקראתי?
דין אמת.
איזה מתוקות, יש. זה לא דין אמת. כי מותר לשקר למען השלום. לא. כי? כי זה השלום עצמו. רמאיות, אני מגדלת, זה טוב. כי? כי הוא השתפר, יפה, לא חשבתי על זה, טוב. בנות, ברגע שהוא רואה מישהי שרבה עם בעלה וסרחה, סרחה, היא באמת הייתה המסריחה בסיפור, אבל ברגע שהוא מביט בה, הוא הרי מקבל את פניה, נכון? והיא עצמה חושבת שהיא צודקת, נכון? אז כשהוא אומר לה, את לא המסריחה בסיפור, זה באמת, כי עכשיו הוא, היא, נכון, הוא מקבל את הפנים שלה. היכולת הזאת להביט בפנים ולהגיד שלום, וזה לא, איך, תראו איך כתוב, נותן לו שלום. את פתאום נותנת שלום בנפשה, כי היא לא מרגישה לבד. הדבר הראשון שרבי עושה, קבלת פנים, לא מספיק. לא מספיק. המון פעמים יש לי להבדיל כל הזמן. קבלות פנים, ואני רואה, ואני שומעת, ואני מקשיבה, יופי. עכשיו, שלב מספר 2. אני חייבת להרים לה את הפנים למעלה. לשאת, לשאת פנים, אל המחר, ארים ראשי. מה זה הדבר המהמם הזה? חסיד אחד שם מכתב בכניסה לבית של הרבי. ככה היו שואלים אותו שאלות. לוקחים מעטפה, שמים במכתב עם שאלה ושמים לו בפתח הבית. האשמה שלו, הרב חודקוב היה לוקח את הרימת המכתבים ונותן לו אותה. האיש הזה עומד מרחוק לדעה מה יעשה במכתב שלו, והוא רואה שהמכתב שלו מכל המכתבים נפל על הרצפה, הוא מזהה אותו. עם הלב, נותנים את כל המכתבים. פתאום הרבי נעצר, מתכופף, מרים את המכתב שלו, והוא מקבל תשובה למחרת, ואז הוא כותב עוד מכתב לרבי. סליחה שבגללי הרבי צריך היה להתכופף. והרבי עונה לו, ככה המכתב הזה שהתפרסם. זה תפקיד של רבי. להרים. אין תפקיד אחר למנהיג או מנהיגה. אחרי שקיבלת את פניה, הרגשת את הצער הנורא שלה, ומה תגידי לה עכשיו? מה תגידי לה עכשיו? תרימי לה את הפנים אל המחר. השבוע זה נגע לי מאוד ללב. נפטר בן 81 הצנחן שהגיע לכותל במלחמת ששת הימים והרים ככה את העיניים לכיוון הכותל המערבי, ואנחנו כל כך מתגעגעות לניצחון ההוא של הפריצה לירושלים תוך 6 ימים, ואיך זה עבד מהר וכמה אויבים השמדנו והיינו צבא קטן וחכם, והיום הבוץ העזתי שלא רואים לו את הסוף. המבט הזה, העיניים ככה שמורמות למעלה, אומרות לך, תקשיבי, את יכולה להביט בכותל ולהגיד, הבית שלנו נחרב, הצפון חרוך, אנשים מפונים, פצועים, שקולים, תראו איך הבית שבור. והמבט הזה יכול לומר, איך הקיר הזה נשאר? איזה חזק הוא, איזה מדהים הוא. השבוע הייתי בשבעה שלה, מהמם הזה, אורי חדד, בחור כזה גיבור וכזה לוחם וכזה אמיץ, ועם סבתא שלו נכנסה פתאום למעגל ככה בשבעה, הכל היה נורא תרבותי ונורא כמו האצילות האלה שאני פוגשת כל הזמן. אבל הסבתא תוניסאית מבוגרת, נכנסה למעגל וצעקה עליי, למה? למה הרבנית? למה זה קרה לנכד שלי? ואמרתי לה, תקשיבי סבתוש, הקדוש ברוך הוא מקשיב לקול שלך, ודווקא בגלל זה אל תבזבזי תפילה. למה? זאת מילה של מבקה, כמו נשים שמבקות את התמוז. אני רוצה שתצעקי את מה שצעק הרבי מלובביץ' כשכאב לו נורא, עד מתי? או כמו הצעקה שהרבי היה צועק, עד מוסי, עד מתי? באותה שנייה ממש, וזאת ההוכחה לכך שאני מנהיגה, באותה שנייה, את הדור הקודם לפחות, באותה שנייה ממש עמדה הסבתא עם המקל שלה וצעקה על הקדוש ברוך הוא, עד מתי ימותו ככה בחורים? אני לא מסכימה שעוד סבתא אחת תצטער שהנכד שלה מת. אני רוצה שכל החיילים יחזרו לשלום. למה? זו שאלה של מבקה. עד מתי? זו שאלה של מחכה. זאת אחת שיכולה להרים את העיניים שלה ולומר, אוקיי, יש לי עכשיו למה לחכות. הרבי היה יכול במילה אחת וגם את להרים למישהו את העיניים. בנות, כתוב בקבלה שהחודשים האלה תמוז ואב הם כנגד עין ימין, תמוז ועין שמאל, אב. עיני, עיני, יורדה, מים. אלה שני חודשים של עיני, עיני, יורדה, מים. מה הרבי מלובביץ' היה אומר? כשלאישה הכי כואב בעולם, עוד מעט תהיה לה ירידת מים, ו... כשעוברים 9 חודשים מאז שמחת תורה, זה הכי כואב. זה כבר בלתי נסבל. אין פה מישהי שלא הרגישה השבוע, די, 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 פה לא מעניין אותי כלום. די, שנראה אותם בבית ושהחיילים יחזרו ושסינואר יתפגר ושהכל... אנחנו לא יכולים יותר, נכון? מתי אישה לא יכולה יותר? כשעיני עיני יורדה מים, וירידת המים הזאת מבשרת לדל של כזה דבר מופלא. בנות, מרים הנביאה, קראו לה מרים כי היא הייתה מרים המרימה, זה השם שלה. מי שראתה פעם מלך האריות מכירה את נלה שלוקחת את סימבה הקטן והמתוק, אני יודעת זה לא בתורה, ומרימה מרימה אותו ככה גבוה ואומרת לו, תסתכל, תסתכל. יש לרבי פירוש מהמם. כתוב על בערה של מרים שעד היום אפשר לראות אותה נשקפה על פני הישימון. אל תעזבו אותי. יש לרבי שני פירושים על הפסוק הזה. אם את עומדת בישימון, זה מקום של שממה במדבר, את יכולה לראות את בערה של מרים בתוך ימה של טבריה. רש"י כותב את זה, ואיך הוא כותב את זה? בשם מדרש תנחומה, מהישימון, מהשממה, אפשר לראות את בערה של מרים בימה של טבריה. רגע, שואל הרבי מלובביץ', אבל בגמרא במסכת שבת כתוב שמי שרוצה לראות את בערה של מרים יעלה על הר הכרמל ויראה בים כמין קברה מסננת כזאת שמבעבעת מים. שואל הרבי, רגע, אם עולים על הר הכרמל, אז בערה של מרים בים התיכון. לפי הפירוש של רש"י בשם מדרש תנחומה, הוא עומד במדבר בישימון ורואה את זה בים של טבריה. אז מה נכון ולמה מוסיף הרבי ושואל? אומר רש"י באופן יוצא דופן, בשם מדרש תנחומה. הוא לא אומר דברים כאלה, הוא תמיד אומר ומדרשו או ודרשו חז"ל. למה הוא מצטט את התנחומה? תראו את המאהב הגדול של התורה הרבי מלובביץ', והוא אומר, את יכולה לחשוב שרק כשאת עומדת על הר, את יכולה לראות טוב בחיים שלך. מי שעולה להר הכרמל יכול לראות בים את בערה של מרים שמבשרת טוב, כמו שמרים בישרה, עתידה אימי ללדת בן שיושיע את ישראל. איזה אישה, כמה תרחישים מרימים היו לאישה המהממת הזאת. אני רוצה לומר לך, אומר הרבי, שרשי אומר לך שגם כשאת אישה בישימון, החיים שלך מדבר שממה, את יכולה לראות את טבריה. והרבי מביא מהגמרה שקוראים לה טבריה שטובה ראייתה. המילה טבריה זה מילה שאומרת הראות הכי מדהימה של שם הרי גולן, והנוף הכי מדהים נמצא בטבריה. תדעי לך, אומר הרבי מלובביץ', שרשי מביא את התנחומה ואומר, תתנחמי, מאמי, תתנחמי. את חושבת שרק כשאת על הר והחיים שלך מצליחים, את מסוגלת לסגל ראייה טובה. גם כשחייך ישימון של שממה, את יכולה לראות את ימה של טבריה, טובה ראייתה, להחליט שהיום אני מרימה את העיניים ורואה הכל במבט ענק, במבט כולל, במבט שיכול לפרש את הכל לטובה. בנות, אני רוצה, אחרי שדיברתי איתך על התכונה הראשונה של מנהיג, קבלת פנים, התכונה השנייה של מנהיג, להרים לך את הפנים, אני רוצה לדבר על התכונה השלישית של מנהיג, לפרש לך את החיים שלך בשתי פנים. מאמי, אם את מסתכלת פה, החיים שלך הם על הפנים, אבל יש עוד פנים לסיפור שלך. אני רוצה לדבר על החירות הזאת שיש למנהיג ולמנהיגה לפרש דברים לטובה. השבוע ישבתי עם הדס לוינשטיין, אלמנתו של הרב אלישע לוינשטיין, ולתומי שאלתי אותה שאלה, קהל של 900 נשים באשדוד אתמול בבוקר, ואמרתי לה, תקשיבי, אנחנו בפרשת חוקת, כתוב שם שכשמת לך מישהו, הלב שלך נאטם אל הטוב, קוראים לזה טומאה, אוטם הלב, את אומרת די, אין למה לחכות, כל העולם מוות, כל העולם רע, ופתאום יש משהו שקוראים לו פרה אדומה, שורפים אותה, לוקחים את האפר שלה, מזים, והוא נרפא מטומאת מת. מה מטהר אותך מאוטם הלב אחרי שאישך האהוב מת? ואז הדס לוינשטיין אמרה, מישהו יכול להביא לי טישו? והביאו לה מהקהל טישו. היא פשוט התחילה לבכות ואומרת, ימימה, איזה שאלה שאלת אותי? כי המצווה שאני הכי בוכה עליה בעולם זה המקווה. שכל כך הרבה חודשים אני מנושלת מהמצווה הזאת שיש לאישה ללכת לטבול במים ולהיטהר. ואז לקחתי סיפור על אדמור חסידי אחד, שבערב יום הכיפורים ברך את בני הקהילה שלו קבלת פנים, מברך אותם לקראת יום כיפור, מברך, והוא חייב ללכת לטבול במקווה. והזמן עובר וחייבים לטבול במקווה לפני יום הכיפורים, ועוד בן אדם ועוד קבלת פנים, וימימה אמרה לקבל את פניו, לפשוט את פניך, ללבוש את פניך, זה יהודים, זה הדבר הכי חשוב בעולם. וכבר עובר חצות היום, והוא עומד ורוצה לבדוק כמה אנשים נשארו לברכה. הוא פותח את הדלת, רואה ים אנשים, ואז בצעקה גדולה הוא קופץ לתוך ההמון ואומר, מקווה ישראל, השם. אומרת הדס לוינשטיין, מהיום שבכל חודש זה מגיע וכלום לא מגיע, אני הולכת ומדברת לנשים והן המקווה שלי, והן מי השפיר שלי, והן עוטפות אותי. אז היא אמרה משהו כל כך יפה, היא כל כך אוהבת אותה. היא אומרת, במקווה את צריכה להיות בלי שום חציצה. זה מאוד מאוד קשה. היא אומרת, כשאני מדברת מול נשים, אני חשופה לגמרי, לגמרי, לגמרי. על אבלי, לא עלינו, על חסרוני, לא עלינו, לא עליכם. זאת חשיפה מאוד גדולה. אבל אחרי שאני פוגש את הפנים של העם המהמם הזה, אני מרגישה כל כך טהורה. ואז ניגשה אליי בלנית גזעית אחת ואמרה לי, מאז המלחמה, כשהטובלות שלי טובלות במקווה, אני אומרת להם, 2, 3, כאשר. הדבר הזה שעושה הדס לוינשטיין, קוראים לו פרשנות. צדיקים, לא אגיד צדיקים, מנהיגים, יכולים לקבל את פנייך, לשמוע ממך סיפור זוועתי, להרים לך את הפנים ולהגיד, אל תגידי למה, תגידי עד מתי, אבל עכשיו ימימה צריך לתת לה עצה אופרטיבית. מאיפה לך? מאיפה לך? אנחנו נלמד היום את הכוח המדהים של הרבי מלובביץ' ושל כל מנהיג ומנהיגה, ובבקשה תסגלי אותו, הכוח לעמוד זקוף ולהרים עיניים לשמיים. יש ספר שהוא רב מחר, הוא תורגם ל-30 שפות, וזה 12 כללים לחיים של ג'ורדן פיטרסון. אתם מכירות אותו? בסדר, שיהיה בריא. אז זה מלא דברים חכמים, אבל הוא גנב אותם ממני. והכלל הראשון שלו לחיים, שהוא מאוד מאוד יפה, אתם מכירות את הספר הזה? את מכירה באיזה כלל את? לאן הגעת? הכלל הראשון שלו, כלל מספר אחת, הזדקפו וישרו את הכתפיים ותסתכלו למעלה. ממי הוא לומד את זה? ולכן אני מביאה את הספר הזה. ממי הוא לומד את זה? מי? הסרטנים. אנחנו בחודש שמזלו סרטן. והוא אומר שלפעמים הסרטן החזק תוקף את הסרטן החלש. הסרטן החלש רואה שהטריטוריה שלו עומדת להיפלש, הוא פתאום מזדקף, מרים ככה את הראש, והוא אומר, בוא נעיש עליו, ונעלם, ובורח. אומר ג'ורדן פיטרסון, וזה כל כך יפה. אני מאוד אוהבת את זה. שינוי בשפת הגוף מפעיל מעגלי איזון חיובי הנוגעים גם למרחב החברתי שאתם חולקים עם אחרים. אם תאמצו יציבה שפופה בכתפיים כפופות קדימה, בחזה מכונס, עם הראש מופנה כלפי מטה, כמו שהרמב"ן אומר דרך אגב, תראו קטנים, מובסים וחסרי ישע. זקיפות תקומה והרמת העיניים לשמיים 3 פעמים ביום. איך הוא כותב? הערל הזה. אנחנו עכשיו לומדות את הסיפור הרגע. זקיפות הקומה, הרמת העיניים לשמיים, מלמדת שקיבלתם עליכם מרצון את עול הקיום. איזה נוצרי, אבא לי ואימא לי. מערכת העצבים מגיבה באופן שונה לחלוטין כשאתם ניצבים עם העיניים לשמיים מול החיים. אני עכשיו רוצה ללמד אתכם את הסוד של החופש הגדול. אל תרדמו ואל תעזבו אותי. אני הולכת עכשיו להכריח אותך לצאת לחופש. עכשיו אין לאן, כי אין דרום ואין צפון. את יכולה לרדת לסופר ולעלות הביתה. אבל אנחנו הולכות לעשות את מה שמנהיג עושה כדי לפרש לך את החיים שלך לשתי פנים ולומר לך, יש פנים לכאן ולכאן, מאמי. תסתכלי על זה, על הסיפור הגדול של החיים שלך, ותקבלי יכולת עמידה, כמו מי, כמו יוסף הצדיק. אני אומר לכם את המילים המאוד מאוד יפות של הרב יונתן זקס. הוא כותב על יוסף שכל הזמן היה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, זה חודשים שהמרגלים ראו בעיניים שלהם בתמוז ובאב, רק דברים איומים ורעים, כותב הרב זקס. יוסף הצדיק לימד אותנו שאנחנו יכולים לבחור בין פרשנויות שונות לסיפור שלנו. זו התורה של חסידות חב"ד, בהגותו של מייסדה, רבי שניאור זלמן מלאדי. ראשי התיבות של חב"ד הם שלושה רבדים שכליים, חוכמה, בינה ודעת. חב"ד מדגישה את כוחו של השכל לעצב את הרגש. הגות חב"ד התרימה, הקדימה את הטיפול הקוגנטיבי ההתנהגותי, את כל הקואוצ'ינג. את תחליטי עכשיו איך את מפרשת את החיים שלך. האם זה מצב ואז את מצבה, או שזה שלב ואז את עוברת לשלב הבא. את הפרשנות הזאת מקבלים משכל. בואו נראה, ברוכות הבאות. מתת השם, הייתה סבתא שלי מסעדה שואלת, או במילים אחרות, את לא מתביישת? לא, היא לא מתביישת. אתם הגעתם לסיפור הכי יפה בעולם, קראנו אותו 100,000 פעם, אבל היום נלמד אותו על החופש הגדול. אני רוצה ללמד אתכם למה להיות מנהיגה זה לקחת לעצמך חופש. יופי ימימה. פעם אחת, כשהיה יריד בברסלב, רץ במהירות אל השוק לקנות ולמכור, וחלונות רבנו ז"ל היו יוצאים לשוק וחייבים לעבור דרך שם. בתוך כך, כשרץ האיש הזה בשוק ורצה לעבור לשוק, דפק רבנו ז"ל בחלון מבפנים וקרא לו, והוא הוכרח להיכנס, כי אין זה דרך ארץ שלו להיכנס. וכשבא אל רבנו שאל אותו, הסתכלת היום על השמיים? ויאמר, לא. קרא אותו רבנו אל החלון ואמר לו, הבט בחלון ואמור לי מה אתה רואה. ויאמר, אני רואה עגלות וסוסים ואנשים רצים הנה והנה. אמר לו רבנו, אחרי 50 שנה יהיה יריד אחר לגמרי. כל מה שאתה רואה לא יהיה עוד. סוסים אחרים, עגלות וסחורות ואנשים אחרים, וגם אני לא אהיה, וגם אתה לא תהיה. ואני שואל אותך, מה אתה כל כך בהול ומוטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים? אני רוצה שנבין את הסיפור הזה לפי הפירוש המהמם של האיש הצנוע והמעולה, הרב אלחנן ניר, התלמיד של הרב שגר, זיכרונו לברכה. וכך הוא אומר, אם את חושבת שמה שרבי נחמן אומר לאיש הזה, זה תפסיק להיות כזה גשמי, וכל היום להתעסק בפרנסה שלך, תתחיל להיות רוחני, זה לא מה שהוא אומר. רבי נחמן מברסלב אומר, חייבים להתפרנס. הרבי מלובביץ' אומר, חייבים להיראות יפה, ותתלבשי יפה, ותהיי מכובדת מאוד בהופעתך הדתית, מפני שרק מי שמעורב עם הבריות ומקבל את פניהם ומביט בפניהם יכול אחר כך לפרוש מהם, ואז כשהוא לבד בהתבודדות יש לו יכולת פרשנות מדהימה על המציאות, מפני שהוא היה בה ואז הוא יצא ממנה והוא מקבל פרספקטיבה כפולה. בנות, צדיק לפי הרבי מלובביץ', מנהיג לפי הרבי מלובביץ', זה לא פרוש, זה פירוש. ופירוש למציאות האיומה שאת חובה יכול להיות רק אם תקחי לך חופש, תסתכלי על השמיים, ופתאום כשתחזרי הביתה לחיי המעשה וההתרוצצויות שלך, יהיה לך מבט כפול על המציאות. אני אקרא עכשיו את זה במילים של הרב אלחנן ניר. היריד מנקז אליו אנשים רבים, וריבוי מייצר סיכויים, הזדמנויות ואפשרויות כלכליות, כמו גם סכנת הפסד. רבי נחמן איננו חושש שטרדות הפרנסה ישתלטו על נפשו של האדם ויביאו לנפילתו. להפך, הוא האמין שדווקא העיסוק בממון והעיסוק עם הבריות וההיכרות הקרובה וחסרת הפחד עם החיים מעצימים את עולם הקדושה. אי אפשר, תזכרי בבקשה את המילים האלה, פליז, אי אפשר להתבודד אם אתה בודד. להתבודד זה להיות כל היום בעמוד, לסועד בעבודה, הילדים, זה החברות שלך, העבודה שלך, ואז להגיד, רגע, אני חייבת להתבודד, ואת מקבלת מילים לא שלך בכלל, מאיפה זה יצא לי? וכשאת באה הביתה, ואת מקבלת את פניהם של זה שאת יוצאת איתו, של הילדים שלך שחזרו הביתה, את מסוגלת לפרש לטובה כי פרשת מההמון. תביטו במילים המקסימות של רבי נחמן. אמר לאחד שהיה בצער, שיקח את אשתו ויסע למרחקי, ויהיה שם בהיעלם גדול מהעולם, ויסתכל על העולם, וישחק על כל העולם, ויחזור משם וצערתו תבוא על פתרונה. בנות, חופש זה פיקוח נפש. אם את כל החיים בחופש, אז זה לא חופש. אבל אם את כל הזמן בתיזוז האינסופי הזה, את חייבת לעשות התבודדות, זה לא בדידות, בדידות זה מצב סטטי. התבודדות זה בדידות יזומה. אני עוזבת שנייה את כל זה, ומסתכלת על החיים שלי מבחוץ פתאום, ומסתכלת על השמיים פתאום, ומקבלת מבט של כל הסיפור הענקי כולו, ופתאום המקווה שלי זה עם ישראל והכל. פעם אחת אישה שבעלה נהרג במלחמת ששת הימים, הגיעה לרבי ואמרה, אני אלמנה, לא עלינו, ואני לא יכולה לשאת יותר את הצער. הוא אמר לה, תקשיבי, תסתכלי על מדינת ישראל, איך היא מוקפת אויבים? מכל כיוון. איך היא עומדת? את עכשיו היא. את מדינת ישראל. את מוקפת אויבים. פחד מהפרנסה, פחד מהבדידות, פחד שהאיש שלך לא נמצא איתך יותר. את מדינת ישראל. נכון, היא מחזיקה מעמד? והיא קמה, והיא מלאת כלכלה ושמחה ומריבות ומאומות וקניונים. נכון? את יכולה. ופתאום האישה הזאת שהייתה אלמנה יצאה ממנו ארץ. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם. איך יש לו כזה מבט? לא כי הוא פרוש, כי הוא עומד כל היום עם אנשים בג'יפה של החיים שלהם, אין לי וכואב לי. אתם יודעות על מה חשבתי? להבדיל אלף אלפי עולמות ביני לבינו. חשבתי על הנודני כזה, שאחרי שהרב הרים את המכתב שלו מהרצפה וענה לו, הוא עוד כותב לו עוד מכתב, הרב, סליחה שהיית צריך לדרוב, טוב די, עניתי לך, תחפפי מפה, הרגע תתעידי. איך תמיד חוזרים אלייך אחר כך, בקשר למה שאמרת לי אתמול, אני לא זוכרת מה אמרתי לך אתמול, לכי. סליחה. אני רוצה לדבר על האישה שהייתה הכי מעורבת בעולם, עם העם שלה, ועם הנשים בעולם שלה, ועם הסבל שלהם, והכי פרושה בעולם, ויודעת לעמוד מרחוק. ולכן כל הפירושים שיש בעולם, הם רק של האישה הזאת. בואו נקרא את תורה כף של רבי נחמן מברסלב. דע שיש נשמה בעולם, שעל ידה מתגלים באורי ופירושי התורה, והיא מסובלת בייסורים, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, וכל מפרשי התורה, הרבי מלובביץ', הבן איש חי, רשי, רמב"ם, מלבין, כל הרבנים, האדמו"ר הזקן, כל מפרשי התורה מקבלים מזאת הנשמה, וזאת הנשמה דבריה כגחלי אש כי אי אפשר לקבל תורה אלא ממי שדבריו כגחלי אש, הלא כל דברי כאש. וכשדבריה מצטננים והם כבר לא אש, אזי היא מסתלקת ומסתלקים באורי התורה הנמשכים על ידה, וכל מפרשי התורה אינם יכולים להשיג שום באור בתורה. והנשמה הזו היא מרים, ומרים היו לה דיבורים מרימים כגחלי אש. בנות גאולה, בנות הכינו תופים, אמא אתה תדע ללדת מישהו שיושיע. אבל כשהיא מרגישה שהיא הופכת להיות צינית ודיבוריה מצטננים, היא מתה במדבר צין, וכל היכולת לבאר בערה של מרים נעלמת מהעולם. ובאורי התורה כשהם נעלמים, כשנעלמת יכולת הפרשנות, אזי יש מריבה בעם ישראל, שנאמר וירב העם עם משה. ומפרשי התורה נקראים בשביל זה מורים, מפני שמקבלים מהנשמה המכונה בשם מרים, והם מורים את מוריהם, שנאמר הוא מתלמידה יותר מכולה, שמעו נא המורים. כל מורה שאת פוגשת בעולם או מורה, כל פרשן שאת פוגשת בעולם או פרשנית, תדעי לך שאת מקבלת את הכוח שלהם מהאישה המשגעת הזאת, שהייתה לה ילדות כל כך לא פשוטה במצרים, שהיא פיתחה יכולת פרשנות מהממת. יש לזה פנים לכאן ופנים לכאן. בנות, היא הייתה מעורבת כמו הרבי, אבל היא גם עמדה מרחוק כשאח שלה היה ביאור והרים העיניים לשמיים, תציל אותו, תציל אותו. יש לה את הפרספקטיבה, את חופש המחשבה. צדיקים הם החופש הגדול, מנהיגה זה החופש הגדול, חופש המחשבה, חופש ההתבוננות החופשית הזאת מבחוץ, רק מתוקף היותך מעורבת בשוק, ביריד, יורדת ליריד, נמצאת בצרות, בג'יפה של הבריות. זה קשה מאוד, אימאלה, מאוד. וכשאתה עושה את זה, אתה יכול לקחת חופש ולהסתכל מרחוק. רבנו, רבי נחמן מברסלב, אומר לא לגור בחדר בלי חלונות. חדר בלי חלונות לוקח לך את יכולת הפרשנות. את תלכי וכל היום תרגישי כלואה, ותרגישי שבויה, ותרגישי מישהי שאין לה לאן להרים את העיניים, מישהי שלא טובה ראייתה. תדאגו לזה שיהיה אפילו חרך קטן בחדר, בטח לא לשים ילד באיזה משהו כזה שסגרת ואין בו חלון. ילד בלי חלון זה ילד בלי חלום, אי אפשר. חייבים לתת להם שמיים 3 פעמים ביום. תעשי את התנועה הזו של עיניו התחולות של הרבי, של עיניו התחולות של הצנחן מול הכותל, של העיניים הבאר האלה, המבארות האלה של מרים הנביאה, שכל פרשן או פרשנית מאז ומעולם יונקים את יכולת ההבטה והפרספקטיבה הזו מהאישה המופלאה הזו. ואני אסיים במי שלא יודעת לפרש מציאות לטובה, וזה קורה לה או מפני שהיא אף פעם לא פורשת מהמציאות ולא יודעת לקחת חופש, או מפני שהיא כל הזמן לא במציאות ולא מתקשרת עם אף אחד. האנשים האלה שאין להם רצו ואין להם שוב, כל הזמן מסתכלים לשמיים, אין להם יכולת פרשנות. מי שכל הזמן מסתכל על הארץ, אין לו יכולת פרשנות. מי שנמצאת ופורשת, יש לה יכולת של מפרשת. אני עוברת עם כולכן להפטרה הנוראה והאיומה שאנחנו לומדות בשבת הזאת על בת יפתח, יפתח יוצא למלחמה ואומר, אם אני מנצח את בני עמון, זאת הסיבה שקוראים את זה, כי גם בפרשה, פרשת חוקת, יש את בני עמון, אם אני מנצח את בני עמון, מה שיוצא ראשון מהבית שלי, אני מקריב אותו. ואז הוא הולך ונלחם ומנצח, חוזר כמו מנצח, מי יוצאת מהבית שלו? הבת שלו, וואי וואי, הבת שלו רווקה. מבוגרת מאוד, עוד לא התחתן. ויהי קראותו אותה, ויקרא את בגדה, ויאמר, אהה, ביתי, אחרי הכרעתני, ואת היית באוכריי, ואנוכי פציתי פה אל השם, ולא אוכל לשוב. והילדה שלו היא כזאת, תלמידת חכמים. והיא אומרת לו, אבא, תרגע, יעקב אבינו שנדר, כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, ונתן לו הקדוש ברוך הוא 12 שבטים. האם הוא הקריב אחד מהם? וחנה, תראו איזה תלמידת חכמים, שזה השיעורי בית הבאים שלך מהרבי מלובביץ', אל תפסיקי ללמוד תורה. חנה שאמרה, אם תיתן לי ילד, הוא נתתיב להשם כל ימי חייו. כלום הקריבה את בנה שמואל, אבל הטיפש הזה יפתח. שהשם שלו אומר, תפתח, תפתח, תפתח את המוח, תפתח את הנדר. הילדה הזו צריכה להתחתן וללדת. אני לא יכול. יש רק אפשרות אחת, או הניצחון הסופי על בני עמון, ואז צריך להקריב את הבנות שנמצאות בעזה. תפתחו. לקדוש ברוך הוא יש את כל האפשרויות. זה לא או זה, או זה. שימו לב, מה היא אומרת לאבא שלה, ותומר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני 2 חודשים, ואלך וירדתי אל ההרים, ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותיי, ויאמר לכי, וישלח אותה 2 חודשים, איך הוא בטוח שהוא אברהם אבינו שעוקדת יצחק, איך הוא צדיק, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה, על ההרים, ויהי מקץ 2 חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש. ותהי חוק בישראל, מימים ימימה, תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי, 4 ימים בשנה. וחז"ל אומרים, 4 הימים הם צום גדליה, 10 בטבת, י"ז בתמוז, 9 באב. 4 הצומות שעצמה, הם על אנשים שלא חלמו שיש אפשרות לבחורה הזאת להתחתן וללדת. ביום שישי אני מקבלת את המייל הכי מתוק שקיבלתי בחיים שלי. מישהי כותבת לי, ימים הזה עוד לא התפרסם, אבל אחרי שהיו לי מלא בעיות ורופאים אמרו כל מיני דברים, יש לי רביעייה בבטן, ובאלף בתמוז, שזה אתמול, זה כבר התפרסם בכל התקשורת, כי אני עומדת ללדת את 4, וילדה את 4, איזה מתוקים, איזה מדהימים הם, בניגוד לכל הסיכויים. עכשיו יפתח, יפתח, היה אומר לה, ממי אין לך פתח. יפתח היה מדיר אותה מהאושר, מה נותן לך את היכולת? לפרש לטובה, מה סתם תמציאי ימימה, סתם. שימו לב לשיעור שלנו, קבלת פנים, הרמת פנים, פרשנות, יש פנים לכאן ולכאן. אני סתם אמציא לה, מחכה לך משהו טוב, אל תתייאשי. זה השלב הבא של להיות מנהיג או מנהיגה. אומר המדרש, כשיפתח הגלעדי, המית את ביתו מפני שלא היה בן תורה. באותה שעה כעס עליו הקדוש ברוך הוא שהיה רש בתורה. ומי גרם לו שיאבד את ביתו? אילו קרא בתורה לא איבד את ביתו, כי כתוב בתורה איש כי יפלי לנדור נדר, ואם נקבה היא בנות. אם את לא לומדת תורה שזורמת בתוכה הבאר של מרים ויכולת הבאור והפרספקטיבה, לא משנה איזה תורה, לא משנה של מי, את כל הזמן תגידי, המצב הזה נעול, הנדר הזה שמדיר אותי מאהבה ומשמחה הוא בלתי ניתן להתרה. בנות תורה מאפשרת התרה של נדר. אני אקרא את הרב גינזבורג, שזה הבן אדם הכי גאון שיש כרגע על פני האדמה הזאת. באמת. יש לו ספר, קוראים לו אהבה. והוא כותב, במסגרת ההתבגרות התקינה, הזיקה לבן זוג מתעוררת מאליה. באותו רגע הנשמה מתחילה לשדר לעולם איתות שהיא כבר בשלה למצוא את זיווגה היום גיל 3-4 אצל בנות. עצם, ובנים זה לא קורה להם, השדר הזה. עצם שליחת השדר הזה פועלת באופן רוחני לקרב בנשמות ולהביאן זו את זו. אולם! ייתכן מצב בלתי תקין שבו הזיקה לבן זוג לא מתעוררת באדם והיא נותרת גלומה ועטופה במעמקי נפשו. לעתים הוא לא מסוגל להתחיל לבנות בכלל מערכת יחסים, במקרים אחרים הוא נשוי, אבל הקשר חיצוני ולא ייפתח באמת בשלמות לבן זוג. הגורם למצב זה הוא בדרך כלל סוג של טראומה, אירוע או חוויה שליליים מהעבר שיצרו באדם חוויה מהתקשרות והביאו את עצמו שלא במודע לנעול עצמו בפניה. מצב זה של חסימה נפשית לא מודעת הוא האופן שבו החסידות מסבירה את המונח ההלכתי נדר. בהלכה, הנודר הוא מי שבאמירה או במחשבה מדיר את עצמו משמחה כלשהי. אני נודרת שאני לא אוכלת זה וזה. והוא מתחיל להתנזר ממנו. כך ייתכן נדר נפשי, הכרעה פנימית לא מודעת, לדחות מעלינו משהו ולהתרחק ממנו. אני מכירה נשים עם 10 ילדים שהן מודרות מאישן לגמרי לגמרי, גן נעול, לא שביל אליו, לא דרך. אדם עשוי לנדור בלי לדעת שלעולם לא יזקק לקרבת מישהו אחר, פן ייפגע. כיצד נרפאים מנדר שלילי כזה? התשובה היהודית היא התרת נדרים. סוג של קשר שיש לפרום אותו. חוט הנפש שלנו צריך להיות מותר. הנדר השלילי בנפש כמו קושר אותנו, ומי שנדר שבוי בחלה נדרו. איך אני מתירה את עצמי? איך? קודם כל, אומר החבדניק הרב גינזבורג, בבוקר כשאת מבקשת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורי. אני לא יודעת, אבל יש בי כנראה כל נדריי ועשריי שאסרתי על עצמי את האושר, הדרתי את עצמי במעין נדר משמחה באימהות שלי, כל היום לחוצה, כי אני ממחזרת את הדפוס על החוץ שהאימהות של אימא שלי שידרה כל הזמן. ותהי בת תורה. יפתח לא למד תורה. תורה תמיד מזרימה בתוכה התרה. היא תמיד תיתן לך פנים לכאן ולכאן ולכאן ולכאן, 70 פנים לתורה. כשנועה ארגמני אומרת שבשבי היא מגרדת פסוקים, בתת המודע שלה היא מתירה את עצמה מהשבי של המחשבה שאומרת לה, את לא תצאי מכאן לעולם, כי המילים האלה פורשו בכל כך הרבה משמעויות. בעירה של מרים זורמת לתוכה. סגולה ראשונה, להתיר את כל הפלונטרים שיש לי פה, מתיר אסורי. סגולה שנייה, תלמדי תורה. מבטיחה לך, מבטיחה לך, את תהיי בת תורה, בת התרה, בת שמתירה לעצמה לאהוב הגם שאבא שלה אמר, מה אני אעשה? אין לך סיכוי. או שאימא שלה הקטינה אותה מאוד מאוד. והדבר השלישי שעכשיו שכחתי, אבל עוד מעט אני אצליח להיזכר בו, מה רציתי להגיד? איך אדם מתיר את עצמו מנדרו, ימימה את לא תעשי, תחשו מה זאת עכשיו ביידן. כן, 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 נזכרתי. 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 הרבי היה מתייחס במלוא הרצינות לסגולה של רבי חיים ויטל בשם הארי הקדוש, שאמר שבערה של מרים ומימיה מתפשטים לכל הבערות ולכל המעיינות בכל מוצאי שבת. וזאת לשון הרמה בשולחן ארוך, מימיה של מרים זורמים במעיינות ובערות במוצאי שבת. ונהגו אנשים ונשים לשאוב מים במוצאי שבת, את המים הראשונים, ובמים האלה יש כוח מרפא של המים של הבאר שהייתה במדבר בזכות מרים הנביאה. הרמה, אני חייבת לציין, כותב, ולא ראיתי מנהג זה. הרבי מלובביץ' היה אומר שהוא חשש שנשים כמו מג'נונות, כמו שעתי במוצאי שבת הזה, ירוצו לכל מיני נערות ובערות והבעל שלהם ייחס עליהם במוצאי שבת. אבל הרבי היה אומר, אבדלה, יצאה שבת, פתחי הברז ותמלאי כוס במים ותשתי. את מקבלת פתאום את הראייה הטובה של ימה של טבריה טובה ראייה. את פתאום רואה דברים טוב. את מקבלת את היכולת של מרים המרימה להרים במילה טובה את כל מי שנמצא לידה, אפילו אם היא בישימון. את מקבלת יכולת להיות מעורבת עם הבריות ולקרוא את הפנים שלהם, ויחד עם זאת מקבלת את חופש המחשבה המהמם של זאת שפורשת מהמציאות, ולכן יכולה לפרש אותה. אני רוצה לאחל לכל המנהיגות בפוטנציה ובפועל שיושבות כאן, שתממשו את המנהיגות שלכם, שתזכרו שהדבר הכי חשוב זה בן אדם אחר. איך היה אומר הרב זקס? כשנכנסתי לחדר של הרבי מלובביץ' וסיפרתי לו את הצרה שלי והוא קיבל את פניי, בסוף השיחה הדגשתי שכל החדר מלא באור של בן אדם אחד ויחיד שנמצא בחדר, והבן אדם הזה היה אני. לרבי הייתה מסוגלות להתעיין באלף, להיעלם לגמרי, ולתת לאיזה בן אדם את התחושה שאתה והצער שלך זה הדבר הכי חשוב בעולם. תרים את הראש, בוא אני אפרש אותך לטובה. אוהבת אתכם מלא.